טוב, שלום וברכה. סליחה על העיכוב. סליחה גם על ההיעדרות אתמול בערב מהשיעור. אני מקווה שהשבוע הבא נשלים לשיחה מיוחדת שנקבע בישיבה, קצת בעניינים כלליים, בענייני השעה. אנחנו נעשה את זה בזמן אחר מעבר לשיעור. אז גם מחילה על אתמול וגם על ההודעה הזאת. רבי יהודה היה נותן בהם סימנים. דצח, עדש, באחיו. ונתינת הסימנים של רבי יהודה מחייבת עיון, ובזה אני רוצה לעסוק הפעם ביחד. הרבי יהודה לא נתן סימנים כדי שנזכור. כן, לזכור את הסימנים יותר קשה מלזכור את המכות בערך. ויהודה נותן בהם סימנים, ולהבין את הסימנים של רבי יהודה, אני חושב שזה בא אולי לשפוך אור, כמובן על הבנת המכות וסדר המכות. לי נדמה שבעיון עמוק יותר, זה בא לשפוך אור על כל סוגיית מצרים, זאת אומרת, מברית בין הבתרים ועד ההגעה אל הגאולה השלימה מתוך יציאת מצרים, שצריכה להתברר ובהוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי והבאתי. אבל אמרתי קוד גדול, ואני רוצה להיכנס אליו בנחת. מה שכן כדאי שיהיה לפנינו זה פשוט את הפרשה, וערה ובו. האמת שהכי טוב שיהיה תנ"ך, כי אז אני רוצה גם לראות את בראשית, באיזשהו שלב אז יכולים להיות תנ"כים או חומשים לפני, זה ודאי טוב. לא כל כך ניכנס לקרוא את הפסוקים בפנים, אלא פשוט שיהיו הדברים לפניכם כדי שאפשר יהיה לראות איתם ביחד. אם כן, דצח עדש באחיו. המהר"ל אומר, ונקדיש לו כמה דקות כדי לראות את התמונה הכוללת, שיש כאן חלוקה לשלוש שלשות. שימו את מכת בכורות בטובכם לגמרי בצד, מפני שכך משה רבינו הגדיר את מכת בכורות כבר מההתחלה. כה אמר השם, בני בכורי ישראל, הנה אנוכי הורג את בנך בכורך. כלומר, בעצם ברור לגמרי שמכת בכורות היא כל סיפור יציאת מצרים. למכה מצרים בבחוריהם, כי לעולם חסדו. והיכה בחורי מצרים. לגלות את הבחור מול הבחור, דיברנו בבחורה בזמן האחרון, אחד מימי שישי, זאת המגמה. כל תשע המכות נועדו להבין את רעיון הבחורה הנכון, בלי צורך להשתמש במכת בחורות. כן. מצוין. מצוין, בדיוק. עובד רק מחזק את מה שאנחנו אומרים. זו שאלה מצוינת. עובד אומר, שם המכה בכורות הוא שם מוזר. כי מה? בדיוק, זה המושא ולא הנשוא. שם המכה בכורות הוא לא שם נכון. המכה של אדם היא לא מכת היאור. מי הוכה? היאור. איך הוא הוכה? בדם. אז המכה היא מכת דם. אז המכה הייתה צריכה להיות מכת הרג, מכת אובדן, מכת חרב, מכת חנק. בסדר? השם מכת בכורות שונה מכל התשעה, מכל תשע המכות הקודמות. הערה נכונה מאוד, יישר כוח. ההסבר פשוט. בעצם סיפור ישראל ומצרים הוא מי הבכור בעולם. בני בכורי ישראל או מצרים. זה הסיפור. האם הבכור הוא אדם עליון ששולט בכולם מפני שיש לו כוח? דיברנו על זה שהבכור הוא הכפול, הוא זה שיש לו את השני חלקים, הבית כף ריש. האם הבכור הוא זה שיש לו, אתם זוכרים, את הבית ביחידות ואת הכף בעשרות ואת הריש במאות שאמרנו, זה בכור. והוא תמיד יהיה הרוכב על כל השאר, ריש כף בית. הוא תמיד יהיה הרוכב על כל השאר. עכשיו, זה יכול להיות רכיבה ששולטת וחונקת והורסת ומדכאת, דיקטטורה, וזה יכול להיות ברכה בית ריש כף. זה יכול להיות לברך דבר מהמקור שלו יותר ויותר 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 ויותר. כלומר, מה נקבל מהכוח המצרי? שתלטנות רודנית, דיקטטורית, שהורגת את כל הבן הילוד, היאור התשליחו, כי אני יאור לי ואני עשיתי, ההפטרה של השבת בבארה, בסדר? פרעו, האלוה, יאור אלוה, המטורף, הדיקטטור, הרייך, האדם העליון ששולט בכל, או שהבכור פירושו זה שנותן את ברכתו ואת עצמו לכל ההוויה כולה. הוא לוקח אחריות על כולם. יש לו פי שניים, יש לו שתי נחלות. למה? בשביל לברך. נכון מאוד. בשביל לברך, בשביל להעביר. זה הוויכוח. לכן, כדי להיכנס למכות, נתמצת בזה, כי זה נושא בפני עצמו. מהיר, מהיר, כי אני רוצה להגיע למכות עצמן. אז למה לא ישר בכורות? עכשיו, כל מה שאנחנו אומרים הוא שרעיון הבכורות צריך לבוא לידי ביטוי. והקדוש ברוך הוא בחסדיו מבקש ללמד את רעיון הבכורות דרך תשע המכות הקודמות. עכשיו אני רוצה להתחיל. בסדר? אבל היסוד הזה הוא יסוד שצריך להשקיע בו בהקדמה הזו, כי הוא מהפכה. בעצם מכת ישראל במצרים, מכת השם במצרים היא הבכורות. והכל בדיוק הכשר מצווה, סליחה על הביטוי הלא צמחוני. הכל הכשר מצווה להגיע לבכורות. או, בצורה יותר מתורבטת ונכונה, ניסיון לא להגיע לזה. אם תבין את יסוד הבכורות בלי מכת הבכורות. לא תבין? איך אני יכול לברר אם אתה מבין? בחזוקה. בגימל פעמים. גימל כפול גימל. חזקה מוחלטת, חזקה בריבוע של בצח עדש באחב. הבירור הזה בחזקה בריבוע הולך להתברר בסדרת שלוש מכות. ראשית למבנה, התבנית. התבנית היא חידוש גדול. תציירו לעצמכם בצח עדש באחב, אז דם הרוב ברד. בסדר? אתם איתי בטבלה? ראשון, 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 שני, 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 נכון? דם הרוב ברד, הדלת, העין והבית, שני, שני, שני זה מי? צפרדיה, מי זה? דבר, נכון, עדש, צפרדיה, דבר ו... הרבה, צפרדי הדבר הרבה, והשלישי יהיה כינים, שכין וחושך. ראשית הסדר התבניתי. כל מכה ראשונה בשלשות ניתנת עם התראה ומחוץ למגרש הביתי. דם. איזה פסוקים? בא הקדוש ברוך הוא אל משה. איפה בפסוקים? תפנו אותנו, אני פשוט... בפרק ז', נכון? פסוק תתוו. 100%. ויאמר השם אל משה, כבד לב פרעה מאין לשלח העם. לך אל פרעה בבוקר, אגב, לא איזו מילה מאוד ידועה, בו, בדיוק, בו יהיה תמיד במכה השנייה. תמיד, מכה שנייה, בו. לא מכה שנייה, אין בו. כלל. בו זה יהיה במגרש הביתי. עוד רגע, נלך לאט לאט, שנייה, שנייה. תראו, יש כאן עיקרון, קודם כל התבנית, את זה צריך בדקה. אחרי זה התוכן. ויאמר השם למשה, כבד לב פרעה מאין לשלח העם, לך אל פרעה בבוקר, איפה תתפוס אותו, בבית או בחוץ? בחוץ. הנה יוצא המימה וניצבת לקראתו על שפת היאור. עכשיו לא ניכנס לפרטים, למה אדם צריך להיות דווקא כשהוא נתפס על היאור, עשה את עצמו אלוה, לא, תעזור רגע. יש התראה או לא? בוא נראה מה אומרים. והמטה אשר נהפכתי כך בידיך, ואמרת אליו, השם אלוקי העברים שלח את עמי ויעבדוני במדבר, לא שמעת עד כה, כה אמר השם בזאת תדע. יש התראה? יופי. עונשין רק אחרי שמטרין, נכון? מצוין. וההתראה ניתנת, והמכה ניתנת מאיפה? מבחוץ. מה הראשון בשלושה השנייה? ערוב, נכון? איפה הערוב ברשותכם? נו, איפה הערוב? איפה הערוב? פרק ח' פסוק ט' ז'. פרק ח' פסוק ט' ז'. ויאמר השם אל משה, השכם בבוקר, זה פילי פלאות, אגב גם הטיימינגים, זה אני לא נכנס עכשיו, השכם בבוקר והתייצב לפני פרעו, הנה יוצא המימה, ואמרת אליו, כה אמר השם שלח עמי ויעבדוני, אינך משלח את עמי, משליח בך ובעבדך ובעמך ובבתך, את הערוב. בסדר? נאמבר וואן של שלושה האחרונה, מה הוא? איך? ברד, נכון? בסדר, הברד כבר נמצא במכה השביעית, כלומר, באחרונה בפרשת וערה. ויאמר השם אל משה, פרק ת' פסוק כף ב', אוקיי? ויאמר השם אל משה, סליחה, זה כבר הביצוע, לפני כן. כן, פרק ת' פסוק י' ג'. ויאמר השם אל משה, השכם והבוקר. אגב, שחר, יסמין חמייריב, אני לא צוחק, אני מתכוון ברצינות, המכה הראשונה היא שחריס, בוקר. לאט לאט, כל התורה כולה נמצאת במכות האלה. הדצה חדש והחף של רבי יהודה זה כל התורה כולה. זה מי ברית בין הבתרים? עוד מעט תבינו את זה, זה לא יודע מה נספיק, זה הכל. זה כל המהלך, זה בראשית, שמו זה הכל, הכל, הכל. לאט. ויאמר השם אל משה, השכם בבוקר, והתייצב לפני פרעו, ואמרת אליו, כה אמר השם אלוהי העברים, שלח את עמי ויעבדוני, בפעם הזאת אני שולח את כל מגיבותיי, אתה שלחתי, בעבור זאת העמדתיך, בעבור אותך את כוחי, נכון? בסדר? וכאן יש תיאור עוד הרבה יותר קיצוני, הנני ממתיר כעת מחר, אך שלא היה כמו במצרים למין היום, מבסדה ועד עתה, ואתה שלח העזת מקנך וכו', הירא דבר השם ואשר לא ירא. תבנית אנחנו עכשיו, לכן לא נכנסים לפרטים, כן רון? לא על היאור, נכון מאוד. לא על היאור, כי זה הולך להיות קשור לשמיים. היאור קשור לכל מה שקשור כאן. בסדר? יש מים ויש את הלמעלה ואת הלמטה, לכן היאור הוא יהיה... את הטיל ישגרו מהיאור. את טיל המכות ששייכות לתוך היקום ישגרו מהיאור. את טיל המכות ששייכות לשלשה השלישית, שכולה שייך לאוויר למעלה, ברד הרבה חושך, כבר לא משגרים מלמטה. טוב, זה הערה חשוב, אהרון. בסדר? מה יהיה כאן השיגור של הטיל? אבל זה נשים בצד. 2-2-2. בסדר? ממשיכים? היום פשוט נימוד קצת הפסוקים. מבנה. 2-2-2. נו, מה השני בראשון? צפרדיה. שוין. נלך לצפרדיה, פרק זין. סליחה? פסוק כף וב. ויאמר השם אל משה, בו. בסדר? 2-2-2 זה בו. ויאמר השם אל משה, בו אל פרעו. יש התראה, סליחה, איפה לתפוס את פרעו? איפה לתפוס אותו? אם אני בא אליו, אז איפה הוא נמצא? בבית. הוא יושב בלשכה, בארמון, נכון? ומשה מגיע, קבעו איתו שעה, ואומרים לו, please wait, והוא נכנס כמו בן אדם. לא יפה ככה לתפוס את המלך, כשהוא ביאור צריך ללכת לשירותים. תופסים אותו יפה, נכון? וקובעים זמן. יפה מאוד. בוא אל פרו. ואמרת אליו, כה אמר השם, שלח את עמי ויעבדוני, ואם אין אתה לשלח, הנה אנוכי נוגף את כל גבורך בצפרדעים, שרץ היאור צפרדעים, בעברית אחרת, מכה שתיים. יש התראה, ואיפה היא, ומה כן השיגור? בתוך הבית. אותו דבר, אותו דבר, נו, מה המקביל? שתיים, שתיים, מה השני בסט השני? דבר, נו, אז תמצאו, בואו נעשה את זה מהיר. דבר, איפה אנחנו? תת פסוק, א' שכוייך, ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעו ודיברת אליו, זה כל הפרשה שלנו, בוא אל פרעו ודיברת אליו, כה אמר השם אלוקי העברים, שלח את עמי, כי אם אין אתה לשלח ואותך מחזיק בה מן יד השם הויה במקנך, סדר? נכון? ואיפה השני של הסט השלישי? פרשת, בוא, כל הפרשה נקראת על שם זה. ברד היה המכה השביעית, המכה השמינית, זאת אומרת שתיים של שלשה שלוש, זה הרבה, וזה פרשת בו, פרק י' פסוק א', ויאמר השם אל משה, בו אל פרעו, מה י' פסוק? א', בסדר? בו אל פרעו, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו למען שיטי אותותי אלה בקרבו, יש כאן הקדמה אפילו יותר ארוכה, מה אין אתה לשלח את המין, אני מביא מחר הרבה בגבוליך. בסדר? 2-2-2 בשלשות, ברור. והשלישית בשלשות, הכי קלה. אין מיקום, אין התראה, אין דיבורים, חבל על הזמן. אין זמן להקדמות. היה לי לדבר איתך בהקדמה הראשונה, נתתי לך הקדמה שנייה, עכשיו, שוס. משיסט, יורים. שלישית סט א', קינים, נכון? תת, חץ, סליחה, חץ י' ב', נו, בפסוקים, תת י' י' א', זה היורצייט של הצפרדעים, ויעש השם כדבר משה, וימותו הצפרדעים, נכון? נגמר הכל, לא שמע עליהם, פסוק י' ג', ויומר השם אל משה, אמור אל אהרון נתת מתך והח את אפר הארץ, והיה לחינים בכל ארץ מצרים. אפשר להגיד משהו, אפשר לדבר, היה אפשר בפעמים הקודמות, תנסה פעם הבאה. אין אפשרויות נוספות. בסדר? ואז שוב, 1-2 של סט 2, כבר היינו שם, בסדר? 3 של סט 2 זה מה? שכין, נו, איפה הוא? פרק ת' פסוק ח', ויאמר השם אל משה ולאהרון, קחו לכם, זה מתקדם, בהתחלה זה היה אהרון עכשיו, זה משה ואהרון, זה עוד דברים, זה בלי סוף. ויאמר השם אל משה ולאהרון, קחו לכם מלוך אופניכם פיח כבשן, וזרקו משה השמיים על עיני פרעה. כן שיגור מפה לשמיים, יאור, יאור, זרקו, בסדר? ושלוש של שלוש זה יהיה מה? חושך, נכון? פרק י' פסוק א', ויאמר השם אל משה, נטה ידך על השמיים, איפה כן השיגור? למעלה, ויאמר השם אל משה, נטה את ידך על השמיים, ויהי חושך על ארץ מצרים, וימש חושך, בסדר? זה אגב פילי פלוט. צריך להקות מלמטה, שלב א', מי צריך לעשות את זה? נו, אהרון. צריך את האמצע, את האוויר, שכין, בין ארץ לשמיים, מי עושים את זה? משה ואהרון. עכשיו צריך לטפל רק בשמיים, מי עושה את זה? משה רבינו, יש חלוקת עבודה בחיים. דברים מסודרים, יש דברים שעושה אהרון, נכון? אוהב את הבריות, מקרבן לתורה, זה עושים פה מלמטה. יש דברים שעושים אך ורק מלמעלה, הוא משה ואהרון, הוא אהרון ומשה, הם המדברים. בסדר? יש כאלה באמצע, קצת למטה, קצת למעלה, שכין. שוי. התבנית ברורה. אבל למה היא באה? מה היא באה להגיד? המהר"ל אומר את הדבר הפשוט, שראשית השליטה, ראשית הידיעה שאני מלך, באה אל האדם כשהוא עוד לא מוגן בביתו. הפסיכולוגיה פה ברורה. אני בא אל פרעו ותופס אותו כשהוא בחוץ. ואני אומר לו, אני שולט בך. ואז עושה האדם אחד ועוד אחד פסיכולוגי, ואומר, תן, אתה שולט בי, אבל כשאני אהיה בתוך הממת, שם אתה לא תשלוט בי. אני עכשיו הולך להיכנס למקלט, ושם תשכח מזה. שם יש לי שבק, שם יש לי שומרים, שם יש לי ארמון, ואני שולח פטריות מול הסקאדים, אתם כל לא זוכרים מה זה, וכל פעם כשאתה תנסה לשלוח, אני מעיף אותך באוויר. אתה יכול לתפוס אותי בחוץ, אך חכם עליי כשאני ליד היאור. ליד היאור, בחוץ, שמה, כל פעם לא משנה, אבל אין. יש לי גם את הבית. ושם יש לי מיגון. יש לי מחרטומים, יש לי מחשפים, יש לי אוקוס פוקוס, יש לי ביטחון, יש לי הכל. שוי, אז בוא ננסה נושא פעם שנייה אצלך שם. יש נימוס. קודם כל נטפלים בך בחוץ, עכשיו נטפל בך בפנים. עכשיו כשקלטת שאני שולט בך ושולט בפנים, באה המכה השלישית כדי לברר שאתה לא זכאי לדיונים פה. תתפוס את התפיסה שהאלוקים בשמיים ואתה על הארץ, על כן יהיו דבריך מעטים. ואל ישנות החלום מאת האלוקים, כי ממהר האלוקים, לכן זה פעמיים. הוא בא אליך פעם ועוד פעם, ובפעם השלישית הוא ייתן את המכה. תתרגל פרעו הקודם, פרעו הזה, תתרגלו. הוא מביא לך ריבוי של פעמים, זה הפעמיים. הוא מביא לך ריבוי של פעמים שהוא מדבר איתך. הוא מדבר איתך דרך החולשה, הוא מדבר איתך דרך החוזק, הוא מדבר איתך דרך המקלט, הוא מדבר איתך דרך המיגון, הוא מדבר איתך דרך זה שאתה עכשיו בהר, באוויר, יש לזה מיליוני משמעויות. אבל יהיה רגע שהוא לא ידבר איתך. וגם זה דיבור. כי אחר כך יבוא סט שני. זה לא שהוא לא מדבר איתך וזהו גמר. יבוא סט שני. בחורות זה מחוץ לסטים. גם אחרי החושך אתה יכול לעשות שובה. כל סט נגמר באפשרות לעשות שובה. אין סט שנגמר בלי אפשרות לעשות תשובה. אבל תתרגל לסטים. אלה הסטים בחיים. בחוץ, בבית, בום. והבום הוא לא סגירת אפשרויות. למה מצרים? למה השלשה הזאת? הבנו למה, אבל עוד עומק, עוד עומק. עד כאן המהר"ל. המהר"ל אומר את זה בקיצור. אחד הפירושים המדהימים ביותר שיש לדצה חדש באחיו, אני חושב שהמופלא ביותר הוא של הרב הירש בפרשות שלנו. אני מודה שהקושי שלי כשאני קורא שם את הרב הירש הוא קושי נפשי אישי בפרשות שלנו. כי הרב הירש מדבר על מצרים במושגים של גזענות, של חיסול, של פתרון סופי, של דיקטטור שרוצה לקום ולהרוס את הכל, עוד רגע נגיע לזה. יש לי קושי נפשי מאוד גדול, הוא יושב על זה בפרנקפורט, והוא מתאר 50 שנה לפני את פרנקפורט. לי זה קשה נפשי, כי במקומות האחרים הוא מכתב על כמה פה זה לא יהיה לעולם. מה היה בעולם הקדמון? לכן היה לי זמן שפשוט היה קשה לי, שלא יכולתי לעבור על זה אפילו. מה בוויכוחים על, על, על לבוא או לא לבוא, הוא מתאר את זה בצורה כל כך מדהימה, כשהמסקנה היא, זה מה שהיה. הוא פשוט בונה 50 שנה לפני את מה שיהיה אחר כך על ידי השטן הזה, את פשוט את מיין קאמפ לפי הפרקים. זה דבר שהוא נורא. הוא נורא לקריאה. אני אומר אותו כהקדמה, כי אני, אבל דווקא לכן הניתוח הוא עצום. הניתוח הוא עצום, ואנחנו אחרי צריכים לשקול את הניתוח הזה עוד. אני מתוך דבריו, אני מקווה שנספיק דקות בודדות כדי לראות את המעגל, אני מתוך דבריו רוצה ללכת אחר כך אחורה. אבל אני אתחיל שם מאחורה ולא נחזור לשם עכשיו. למה אנחנו יורדים למצרים בכלל? התשובה הקלאסית היא כי מכרנו את יוסף. זה נכון וזה לא נכון. זה לא נכון כי התשובה האמיתית היא בגלל ברית בין הבתרים. כי הקדוש ברוך הוא אמר, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבוד הודענו נוחי. אז בעצם, למה בכלל הגענו לגלות ולעבדות ולעינוי? בגלל ברית בין הבתרים. מכירת יוסף זרזה את העניין, או קבעה את הדבר שהתהליך צריך להתרחש עכשיו. סיבה ראשונה וסיבה משנית, כמו שקורא לזה המהר"ל, היא סוגיה בפני עצמה. זה לא מוריד מהאחריות שלי על מכירת יוסף. כי יכול הייתי למצות את מה שרצו ממני בברית בין הבתרים גם בלי מכירת יוסף, זה לא מצדיק אותך. הקדוש ברוך הוא כנראה רצה את המושג הזה, שעוד מעט נדבר עליו, אבל למה המושג הזה יגיע לעולם, זה כבר לא זכות שלך להחליט. גם לא היה חייב להיות 400 שנה, גם לא היה חייב להיות במצרים. 400 שנה זה מקסימום. נכון. מי יעקב? הנה חינמי. ואיפה שהוא נעצר, לא ניכנס. לא ניכנס. ברור שיש כאן באיזשהו מקום נקודה שצריך שהיא תתגלה. אני רוצה רגע לחזור ברשותכם לברית בין הבתרים לשנייה אחת. בברית בין הבתרים יש שלושה דברים שכך נאמר לאברהם שהעם הזה יצטרך לעבור. מה הם? גירות, עבדות ועינוי. נכון? גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם. 400 שנה וכו'. עכשיו, השאר קשורים לו לעם הזה. וגם את הגוי אשר יעבוד הוא דן אנוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, ודור רביעי ישובו הנה. בכלל, אם תברו רגע על ברית בין הבתרים בראש ותזכרו בה, היא שעמדה לאבותינו ולנו, אנחנו מזכירים את ברית בין הבתרים בהגדה של פסח כבסיס לכל אל הסדר. כבסיס לכל אל הסדר. ברוך שומר הבטחתו לישראל שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם בברית בין הבתרים. כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם, והיא שעמדה לאבותינו ולנו. צריך לזכור, ברית בין הבתרים זה לא וורט שעכשיו מצאתי בספר בראשית. כל ברית בין הבתרים זה סטים של שלשות. גירות, עבדות, עינוי. הקדוש ברוך הוא לוקח את אברהם ומעביר אותו בין הבתרים האלה. מה הוא מבקש ממנו לקחת? נו, עגלה, איזו? משולשת, ועז, משולש, ועיל, משולש, אויס. ותור וגוזל. תור וגוזל סבא, וגוזל זה תור ג'וניור. נכון? הדורות. עגלה, עז, עיל, ותור וגוזל. את כולם הוא מבטר, ויוותר אותם בתווך, ואת מי לא מבטרים? את הציפור. מי זה הציפור? התור והגוזל. זה השם הכללי שלה. הציפור בדורותיה זה תור וגוזל. נכון? כלומר, השם הכללי הוא ציפור, ואנחנו מדברים פה גם על האבות וגם על הבנים. בסדר? למה הגזרה הזאת, גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם? מה זה עונש? למה הגזרה הזאת? חז"ל מתלבטים על זה המון. ואנחנו לפשוטו של מקרא בנו. למה באה הגזרה כדי לענות על השאלה למה, נו, תזכרו, אולי אפשר לפתוח שם מפנים. מתי באה פרשת ברית בין הבתרים? אחרי מה? אחרי מה? אחרי מה? מה היה הסיפור הקודם? מלחמת ארבעת המלכים את החמישה. נכון? מלחמת ארבעת המלכים את החמישה. בראשית, איזה פרק? י' ד' זה המלחמה, תתווה זה ברית בין הבתרים. מלחמת ארבעת המלכים את החמישה הסתיימה. ניצחון של מי? כמעט הייתי אומר של הקודש ברוך הוא. אברהם עושה כזה קידוש השם, והוא כהן לאל עליון. ולחם ויין, ומלכי צדק, ומלך סדום, נכון? ומלכי צדק מלך שלם, ואין משפט, נכון או לא? מלחמת ארבעת המלחמת החמישה הסתיימה. אחר הדברים האלה היה דבר השם אל אברהם במחזה לאמור. אנוכי מגן לך שכרך הרבה מאוד. פרק תתווה ובראשית. אברהם אומר, בן לא נתת לי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, יהיה לך בן. מוציא אותו החוצה, ספור הכוכבים, יהיה לך בן. ויחשביה לו צדקה. גמרנו? לא על זה ברית בין הבתרים. עכשיו ברית בין הבתרים. הוא אומר לו, יהיה לך בן ויהיה לך ארץ, נכון? ומה עכשיו אברהם שואל? יהיה לי ארץ, אני ארש אותה, גם זרי. מה עכשיו הוא שואל? במה עדה? נו, כי עיר השנה. על זה בא ברית בין הבתרים. נכון? קרא לי, עגלה משולשת באיזו שם. ברית בין הבתרים בא אחרי מלחמת ארבעת המלאכים את החמישה. איתי, בסדר? אחרי מלחמת ארבעת המלאכים את החמישה, כתשובה לאיזו שאלה, נו, במה עדה כי עיר השנה? התשובה שם היא בשתי מילים, כדאי לראות בפסוקים. ידוע תדע. מה השאלה הייתה? במה? עדה. התשובה, ידוע תדע. חז"ל אומרים, למה במה עדה מקבל תשובה ידוע תדע? ידוע שאני מגלן, תדע שאני גואלן. ידוע שאני משעבדן, תדע שאני פורקן. ידוע שאני מפרקן, תדע שאני מכנסן. ידוע תדע. אגב, איך יאמר יוסף לאחיו בפסוק האחרון של ספר בראשית? פקוד יפקוד. ואיך יאמר הקדוש ברוך הוא למשה בפרשה שלנו הקודמת? פקוד פקדתי. לך תגיד להם, זה הקוד. הם יודעים את הקוד. ידוע תדע, פקוד יפקוד, פקוד פקדתי. פקדתי בתנ"ך מופיע גם לא בפקוד פקדתי. פקדתי את העשוי לכם במצרים, פקדתי את אשר עשה עמלק, פקדתי, כך אומר הקדוש ברוך הוא, נמאס לי ממה שהוא עשה כבר, אני עכשיו מטפל בו. לא בעם ישראל. בעם ישראל זה פקוד יפקוד, ידוע תדע, פקוד פקדתי. השאלה הייתה במה ידע כי עיר השנה. מה פירוש כי עיר השנה בעברית? במה ידע כי עיר השנה? מה פירוש כי עיר השנה? נו? אני ארש. מה זה ירושה? משהו שאני מקבל מאבא שלי. אברהם אבינו לא קיבל מאבא שלו את ארץ כנען. מה זה עוד עיר השנה? יכול להיות? שאני אוריש. להוריש. נכון? לכבוש. וירשתה. לרשתה. לזרחה אתן את הארץ הזאת. כך כתוב שם בברית בין הבתרים, בפרק תתוו. לזרחה אתן את הארץ הזאת לרשתה. פירוש רשתה. מה זה לרשתה? עברית. איך מתרגמים את התנ"ך? אני לא יודע מה עושים שם בתרגום. לא. לרשתה. מה פירוש לרשתה? נו. לרשת או להוריש את מי שצריך להוריש מפה כדי להיכנס. בוודאי. במה ידע כי עיר השנה. עכשיו זה גם יותר הגיוני שהפירוש הוא במה ידע כי עיר השנה פירושו של לרשתה ולהוריש, כי אני לא יורש מאבא שלי. אברהם אבינו הוא לא אני. אני רוצה לדעת במה ידע שאני יש לי את הזכות לרשת מאברהם. אבל אברהם שואל במה? במה ידע שיש לי את הזכות לרשת מטרח? אז יש שתי אפשרויות. או במה ידע כי עיר השנה ממך, או במה ידע כי אוריש את הגויים. כך או כך, אני לא מבין את התשובה. ברית בין הבתרים זה סיפור מדהים, יפה מאוד מאוד מאוד, אבל מה התשובה לשאלה? קחה לי עגלה משולשת, איזה משולשת, תור, גוזל, עייב, ציפור, מוישה, זכנה, מה רוצים פה? כן, רון. רון מוישה. פתאום. מתחיל לפלואים, אז מה אתה רוצה להגיד? אף לב אפל, זה רק אם מתחיל בהולדת יצחק, אז מה אתה רוצה להגיד? פלאי פלאות. כל ברית בין הבתרים היא לא אירוע היסטורי רציף, היא לא באיזשהו שלב נכון. הרי לא פה מתחילה 430 שנה, לא מחר נולד יצחק. מה הולך פה בכלל? איך זה קשור למלחמת ארבעת המלכים את החמישה? מה התשובה לשאלה? מה השאלה? מה הפרשה הזאת? ומסתבר שכל מצרים זה ברית בין הבתרים, וכל היציאה ממצרים זה ברית בין הבתרים, וכל התורה, מה קרה שם? והיא שעמדה. מה פשוט? טוב, אז עכשיו אפשר להתחיל את השיר. בעצם, עד כאן התבנית. עכשיו אפשר להתחיל. אבל הזמן קצר, אז אנחנו רק נתחיל. הרב הירש טוען בצדק גדול ששלושת הסטים הם בעצם שלושה בירורים של עבדות, גירות עינוי. מה שקורה במצרים הוא מה שקורה למוריש שלילי. כדי להיות עם ישראל, כדי להיות אברהם אבינו, כדי לזכות לעשות את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, אני צריך לעשות את מה שעשה אברהם אבינו בפרק י' בספר בראשית. אתם יודעים מה עשה אברהם אבינו בפרק י' בספר בראשית? הלך כאילו להציל את לוט. למדנו פעם את הפרק הזה, אבל זה לא נכון. הוא הלך להחזיר את כל נשי סדום ועמורה ואת כל רכושם ואת כל האוכל. הוא הלך להמליך את הקדוש ברוך הוא בעולם ולהעיף מהעולם את האימפריאליסטים הגדולים, את אמרפל ואליסר ואריוך. זוכרים? אריוך מלך אליסר וכדור לעומר מלך גויים, זוכרים? כלומר, בעצם ארבעת המלכים והחמישה זה בעצם גויים הורגים גויים בלי קשר לאברהם. הסיפור שמעניין את אברהם הוא לוט. אבל מהר מאוד הסתבר שם שלא רק את לוט הוא הלך להציל. כי הוא מחזיר את לוט, ואז הוא נכנס למלחמה אדירה בדמשק עם ארבעת המלכים כדי להחזיר את רכוש סדום. מלך סדום בא אליו ואומר לו, תן לי הנפש והרכוש כך לך, נכון? ואברהם אומר לו, אם יחוט ואת צרוך נעל, שום דבר לא שלנו פה בעולם הזה. הקודש ברוך הוא. אין משפט, פעם ראשונה אגב בתנ"ך שהמילה משפט מופיעה. אצלנו בש"ס זה מופיע בצד בכל עמוד, אין משפט. המילה אין משפט זה המקום של העמק בסדום. מי השופט? התליין הסדומי שמוציא להורג כל יום את מי שבא לו, או מלך המשפט? עמק שווה הוא עמק המלך. מי המלך? ולמה העמק שווה? כי איזה רודן אמר את המילה קומוניזם שנשמעת מאוד יפה, ובהמשך מסתבר שהוא רוצה להרוג את כל מי שחושב שלא שווה כמוהו? או כי בפני הקודש ברוך הוא כולם שווים? פרק י' צריך ללמוד אותו בנחת, בנחת, בנחת. סופו של פרק י' הוא שאברהם אבינו הופך להיות מלך העולם בשר ודם פה. מתפעלים ממנו. איך אומר הפסוק? הוא ברוך אברהם לאל עליון, קונה שמיים וארץ, אומר מלכי צדק, ואתה לא יודע למי הוא מתכוון, לאברהם או לאל עליון. ומשם נשיא אלוקים אתה בתוכנו, ומשם הכל. אברהם גמר את הניצחון במלחמת ארבעת המלכים את החמישה וסדום, לא הלוט, לוט בכלל לא מעניין, לוט כבר חזר מזמן הביתה. אברהם בעצם נכנס למלחמת העולם הראשונה, שניהל אותה מלך בשר ודם הראשונה, מרפל מלך שנער, הוא נמרוד. הוא מזה שהפיל אותו לכבשן האש. אברהם יוצא ממלחמת ארבעת המלכים את החמישה ומגלה שם השם בעולם. עכשיו יש סכנה עצומה. הוא עכשיו עובד על הענבה. עם איכות והצרוך מעט. ולא תאמר אנוכי ישרתי את אברהם. בלעדיי! אתם יודעים מי עוד אומר את המילה בלעדיי פעם הבאה? יוסף אצל פרעה במצרים. זה הקוד של בלעדיי. בלעדיי! רק אשר אכלו הנערים וחלק האנשים הנר אשכולו ממרי, הם יקחו חלקם. אחרי הדברים האלה היה דבר השם אל אברהם במחזה לאמור. מיד המילה הבאה. אברהם אבינו יהיה לך בן, ואתה הולך לזכות בארץ. אתה יודע למה? כי הארץ הזאת היא ארץ שממנה יצטרכו לגלות את שם השם בעולם. כדי לגלות את שם השם בעולם צריך שיהיה פה תושב שיודע שהוא גר בעולם. העולם הזה לא שלך ואתה לא בא לבית. אבל אתה כשתהיה צינור של הבא לבית תוכל להמליך את קדוש ברוך הוא בעולם. זה יקרה כשכל העולם יהיה בעמק שווה הוא עמק המלך. אתה רוצה לדעת במה תירש את הארץ הזאת ואיך תוכל להוריש את הארץ הזאת? כשנפנים את השיטה הזאת, כשנפנים את פרק י' לכל החיים שלנו. יותר מפעם אמרנו שסדום היא מיניאטורה של מצרים. ולא תולך לסדום כי היא כגן השם, כארץ מצרים. לא תהיה מיניאטורה של מצרים, כי בסדום גדלים אנשים שלא צריכים את אלוהים. אתם יודעים למה? כי כולם משקה. כמו איפה? כמו במצרים. כמו בגן עדן. רק שבגן עדן לכן עבדו את השם. עד שהוא יתהפך ונהיה מצרים. זה הקושי בסדום. שם המקום שהכי קל לשלוט בכל מה שזז. אני חי באמצע המדבר, ופתאום באמצע המדבר יש משקה, יש נילוס, נווה מדבר, אבל לא כזה כזה, נווה מדבר אין גדי. אין גדי זה מה שנשאר לנו מסדום. זה כזה חמוד כזה, נחל הרוגות. זה מדהים. מצרים זה נחל הרוגות, מלן תלפים. ככה גדול. עם המינרלים שדיברנו, עם הכל. יש הכל. נווה מדבר מוחלט, מצרים. זה גן השם. וזה יכול להיות המיקום להפוך כל מה שמתחתי לרפש, לשרץ, לכלום, ולא קיים בכלל. כי לי יש את השיבר על הנילוס. ואני בכלל לא צריך את התנועה הזאת. אתם יודעים מה התנועה הזאת? זו התנועה של החקלאי שמבקש גשם. במצרים זו חקלאות מדהימה. אבל במצרים החקלאי מסתכל ככה. וכשיהיה דם ביאור, הוא יסתכל ככה ויחפור בסביבות היאור להוציא מים. רק במצרים חקלאים מסתכלים למטה. ובסדום, לפני ההפיכה. ואברהם שואל את לוט, איך אתה רוצה להסתכל בתור חקלאי, למטה או למעלה? לוט אומר למטה. אין לי כוח יותר למעלה. ואז הוא הסיע את עצמו מקדם, מקדמונו של עולם. והתחיל להסתכל מלמטה. אחרי ברית בין הבתרים שואל אברהם, אבינו את הקדוש ברוך הוא, אני ניצחתי. אין לי בן. אומר לקדוש ברוך הוא יהיה לך. אומר אברהם, אבינו אני מאמין, והאמין בשם. עכשיו יש לי שאלה. גם הבן שלי ינצח? גם הבן שלי, שירש ויוריש, יחזור על פרק י' של ספר בראשית? איך אני מבטיח לעצמי שהבן שלי ממשיך אותי? במה ידע כי יירשנה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, גירות, עבדות, עינוי. הילדים שלך הולכים לחוות בעצמם את התהליך. דם, ערוב וברד, אלה שלוש מכות שבאו להזכיר למצרים את הדבר הבא, לפי סדר. אתם גירים בעולם הזה, ואתם לא בלבטים פה. מצרים, אקלים של מצרים, תזכרו. מה הסיבה הראשונה שאתה מרגיש פה מלך העולם? כי יש פה מה? מה יש פה? יור, אה? אין. יוק. היה יור. תתחיל לשתות דם. כל מצרי שחופר ליד, אתה מסתכל ואומר, וואי, אין יור. שבעה ימים. שיבה על כל הקונספציה שלך. נראה אם זה יעזור. הערוב מתרחש במצרים, והוא בעצם לא חידוש. אתם יודעים מה קורה בערוב? מה זה הערוב? חיות רעות. איזה חיות? חיות מדבר. למה הן נקראות ערוב? כי הן חיות ערבה. הן חיות הערבה, זאבי ערבה, חיות ערבה, הערבה. חיות הערבה מתחילות להיכנס לתוך היישוב. תקשיבו, זה פלאי פלאות. בעצם למה לא? הרי אתם חיים במדבר. אז למה לא כל הזמן היה פה ערוב? כי אני אבל הבית, סידרתי פה את המקום, ויש מחסומים. כאן לא ייכנס חיה רעה. למה? כי במשרד לאיכות הסביבה יש, אני שומר על האוזון. טיפש. כאן לא נכנסות חיות, כי אני אמרתי להם לא להיכנס. רוצה לראות? בבקשה, המחסום נפתח. והנה חיות המדבר נמצאות. אתה לא מבין שאתה חי במדבר, וזה הקודש ברוך הוא נותן לך לחיות? מאיפה הרמת את הראש? אתה לא תופס את הגר? איך אני אזכיר לך שאתה גר? אני אקח ממך את היאור, אני אזכיר לך שאתה במדבר, ועכשיו מגיע הדבר הכי חזק. למה אתה מרגיש בעל הבית במצרים? כי אף חקלאי לא צריך להסתכל למעלה, אה? נכון? ברד. אתם ראיתם פעם גשם במצרים? אשר לא היה למין היווסדה ועד היום הזה. זהו, האקלים השתנה. האקלים לא יכול להשתנות. לא? מי אתה? אתה יכול להשתנות את האקלים בעולם. זה החלק החם, וזה החלק הקר. ענבה, בן אדם, ענבה. תשתוק. רוגע הים ויהמו גליו. זה תוך שנייה יכול להפוך מים ליבשה. תוך שנייה יכול להיות פה יבשה ויכול להיות פה ים. עכשיו, בשנייה הזאת, תשתוק, תרגע. תלמד שאתה גר בארץ הזאת. דם, ערוב, ברד, איקוול גירות. הרודן, דבר ראשון, הופך אותי לגר, לזר. לכן הדבר הראשון שהוא עשה זה לשים עליי מיסים. כי אתה הזר פה. למה מי אתה? הקבוע פה? למה אתה קבוע פה? כי בקדנציה האחרונה הצלחת? פעם אתה עם כל הקבועים שלך באתם אל הסבא שלי אלי יוסף לבקש תלושים. עכשיו העולם מתהפך ואתה הקבוע ואני עזר? גירות. אבל הרודן לא מסתפק בלהפוך אותי לזר. לאט לאט הוא מבקש לשעבד אותי. השיעבוד פירושו שליטה לא במעמדי, כן, זה מעמד, סטטוס, אלא בגופי. לעבד אין יכולת להחליט לאן הוא הולך. אני רוצה שתהיה פה. למה? בשלב העבדות? כי אני צריך איקס תפוקה. וזה לא מעניין אותי שהכללים אומרים שיש 8 שעות עבודה וצריך לנוח. אני אקרא לזה בשם אחר, למשל אני אקרא לזה עבודות קבלן. ועכשיו זה בסדר. אני אתן לך 2 גרוש, ואני אגיד שגם נתתי לך משכורת, ולכן תעבוד 24 שעות במפעלים. כי למה, מי אתה? ומה זמן עניין אותי שיש לך אישה? ומה אכפת לי מזה שהנטייה הנפשית שלך היא X? אני צריך X בוני פירמידות. X שומרים בחניון. אז מה אכפת לי אם אתה פרופסור לפיזיקה? ושזה הנטייה הנפשית שלך? לא צריך עכשיו. אני צריך X אנשי הייטק. אבל זה מטמטם את העולם, אז מה? אני פרו. חסר לי כ-2,000 קילו עובדים. זה לא נעים, אבל זה בערך מה שאומר מעביד קלאסי בחברת כוח אדם. עוד 2,000 קילו עובדים באזור, ואנחנו פותרים את הבעיה. לא נשמע יפה. אבל כדאי לדבר ככה כדי להבין מה יש. מספר 2 בסטים עובר מגירות לעבדות. הרודן לא מסתפק בזה שאני זר, כי זה ינסה את מעמדו כקבוע, אלא הוא רוצה גם להשתעבד בגופי. צפרדיה, והבא בתור מה? לצח, הדש, דבר, נכון? הדש, והבא בתור? הרבה. צפרדיה, עוד פעם, צפרדיה, דבר, הרבה. צפרדיה, דבר, הרבה. הצפרדיה הוא חיה שמה קורה בדרך כלל אצל בני אדם? מה הצפרדיה? אתה הולך ליד הסופים ופתאום אתה רואה צפרדיה, אתה מתקרב, אבל אתה עושה את זה בשקט, נכון? כי הצפרדיה מה? בורחת ממך. נגמר. מהיום אתם תברחו מהצפרדיים. הצפרדיה תבוא אליך, ואתה תהיה צפרדיה ותעשה קווה כל פעם כשצפרדיה תבוא. תתרגל שהצפרדיה היא בעל הבית הרבה יותר גדול ממך בעולם. רציתי לגמור באיך אומרים הישראלים חתיכת צפרדיה, אבל אתה גם זה כבר לא. עכשיו אתה סתם. הצפרדיה זה היתוש של טיטוס, אתם זוכרים באף שעשה לו במוח ככה? זה הצפרדיה. אתה טיטוס ואני יתוש. עד היום הייתי היתוש של טיטוס, ומעתה היום אתה טיטוס של היתוש. תתרגל למעמדך החדש. אחרי הצפרדיה בא הדבר. הדבר בא להקות את הרכוש, את הסוסים. הסוס הוא העוצמה של מצרים. הוא הוולבו. אשר זרמת סוסים זרמתם. עכשיו באים לפגוע ברולס רויסים. מי? הדבר. בדרך כלל, הדרך שלי לפתור את הבעיה עם הדבר, זה באוקיי. עושים קצת, איך קוראים לזה לפליטים היום של הזה? סבנג, וזה נגמר. ופתאום, האדון סוס קופץ מהדבר, כמו שהבעל הבית שלו קפץ מהצפרדיה. הנה יד השם הויה במקנך, בסוסים, בחמורים, בגמלים. מלך המדבר, מלך העבודה, מלך הצבא. הכל נגמר. קרסו לך המערכות. תפסת את הרעיון? הרבה. אין לך עכשיו על מדרכב. אתה רוצה, נכון מאוד. אתה אוהב לרכוב, אה? זה יכאב לך, זה יגרד, הדבר בסוס יגרב, אל תשב. והשני בסט השלישי, זה היה הרבה. דבר, סליחה, הדבר, והרבה, הרבה זה יותר, זה היה הדבר, הדבר בסוסים, והרבה פילי פלאות. מה הרבה? זה עכשיו מדהים. מה הרבה? מה בא הרבה לעשות? נו, מה בא הרבה לעשות? את מה הוא בא לחסל? את מה בשדה בדיוק? הרי כבר אין שדות. אז את מה הוא בא לחסל? את מה? את מה שהברד לא עיקה. מה זה כל כך חשוב? נכון? היה יבול, פסוקים שלמים, שהברד לא עיקה אותם. נו, אז מה? אתם רוצים להבין מה קורה למופרע שמשוכנע שוב על הבית? אתה רואה שהחמאס עלו לשלטון. אתה אידיוט? אתה רואה שהכל קרה. אבל עוד יש לי 100 גרם בשדה, סימן שאני בא לבית. ועכשיו אני אפעיל כזה קמפיין להוכיח שזה בעצם טוב לי. מרוב שאתה מטומטם. בעצם הכל מצוין, עובדה שנשאר לי כמה עגבניות רקובות בשדה. ואז אני אבא לבית של העגבניות. מי מיסטר עגבני? אני. מי הבוס? עובדה. הקצת כסף שנשאר לך בבוידים מעלה לך את הדם לראש ואתה ממשיך לרכב עם, לא רציתי להגיד, עם אותם סקרים, כי יש לך את מה שהברד לא חיסל. זו שיטה מדהימה מבחינה פסיכולוגית. ההפך, אחרי הברד אני אומר לכם שפרות תפס עוצמה שלטונית, כי אני היחיד שיכול לשמור על ההרבה שנשאר. איזה היגיון. זה היגיון מדהים, לפי זה הולכים לבחירות פה. ועכשיו בא מספר 3 בסטים. מספר 3 בסטים זה ההשתאבדות בגוף עצמו עד הסוף. עכשיו מספר 3, איך אמרנו, זה בלי התראה. מספר 3 זה כבר לא הגיוני. הרודן בהתחלה רצה X כוח אדם. למה? כי בבונה, במפעלים ליד אושוויץ, הוא רצה להיות חברת כוח האדם הגדולה ביותר. אז הוא לקח מיליון אבק אדם ואמר להם, תעבדו 24 שעות. ונתן להם פרוסה ואמר, תעבדו. מי שלא עובד מת. מה החזיק את העובדים בלהישרד? הם אמרו, גרמניה צריכה אותנו. אז נעבוד טוב. מכירים? אם תעבוד טוב, תהיה לויאלי, הגרמני ייתן לך עוד פרוסה. ככה החזיקו. הרודן לא יכול לסבול את זה. ואז בשלב מסוים הוא עושה את הדברים שהם כבר לא הגיוניים. אז בשלב מסוים הוא נותן עוד יותר שדרוג לעבודת נשים לאנשים ואנשים לנשים. הוא צריך להשפיל אותך. הוא חייב לראות את זה. כשהוא כבר לא קונה את הרודנות רק מזה שיש לו איקס כוח אדם, כי הוא כבר התרגל. זה כבר לא מספק אותו הגירוי של מיליארדים שיש לו. אתם יודעים איזה מיליארדרים היו מפקדי המחנות בשואה? מיליארדרים במושגים כלכליים שאי אפשר להבין. המפלצת הזאת, מפקד מחנה אושוויץ, הס. אתם מבינים איזה כוח אדם היה לו? עכשיו זה כבר לא עושה לך כלום. כי זה הרי גם לא שלך. אין לך פה איזה הנאה אמיתית. אז מה אתה יכול לעשות הלאה? אז עכשיו תיכנס לגוף. עכשיו תעשה ניסויים רפואיים. עכשיו תבדוק איך אפשר להתעלל. 3 בסטים. מה השלישי? קינים. מה השלישי בסט השני? שכין. הקינים הם בסערות. השכין פורח כבר בכל הגוף. מעשי, אחרי השכין קורה מה שקורה בברד. אחרי השכין, אדם אומרים, תראו, הכל מתגרד. תבחרו בי, כי אני היחיד שיכול למצוא כזה נגד גירוד. עכשיו בא החושך. אתה יודע מה אומר החושך? אתה פשוט לא יכול לזוז. ככה. כדי שלא תוכל לזוז. סתם. אל תזוז. התעללות לשם התעללות. נצח, הדש ואחב. ריבונו של עולם, במה ידע כי ירשנה? איך אני ידע שיהיו לי ילדים שירשו את הארץ הזאת ויורישו את יושבי הארץ מפניהם על מנת לגלות לעולם רק דבר אחד, שהשם מלך והשם מלך והשם ימלוך לעולם ועד? איך אני ידע? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני אשלח אותם לדצה חדש באחד. גירות, עבדות, עינוי. כשאני אוציא אותם, אני אגיד להם, אתם ראיתם מה זו מצרים? אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. אתה מבין למה לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי? זה כל כך חשוב. עכשיו אתה מבין למה כל כך חשוב לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא? עכשיו אתה מבין למה כבד את אביך ואת אמך וזכור את יום השבת ולא תחמוד ולא תרצח ולא תנאף? עכשיו אולי אתה מבין למה אני מוריד את העקרונות הכי גדולים ומתחיל את זה לפרט את זה להלכות, ואני מתחיל את זה בכי תקנה עבד עברי, איך תתנהג אליו? עכשיו אתה מבין מה זה כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו? במה ידע כי ירשנה? איך אנחנו נהיה פרק י' של ספר בראשית? עבדות, גירות, עינוי. קח לי עגלה משולשת. ועז משולשת, ועיל משולש. זה רק מתחיל, עכשיו אנחנו גומרים אבל. העגלה היא בהמת העבודה. מצרים משולה אליה. עגלה יפהפייה מצרים. קח לי עגלה, ובוא אני אראה לך איך העבודה, ארבית מחט פריי, בוא אני אראה לך איך העבודה, האדם העובד שמשוכנע שלא יעשו לו כלום כי הוא עובד, ואנחנו ניתן תפוקה של עובדים, בוא אני אראה לך איך מבטרים את העגלה. ויוותר. ועז משולשת. זה הכי נורא. אתם יודעים מה העז יודעת לעשות? משתולל, לנגוח, לקפוץ. לא כמו איזה שור פר מיוחד, אלא בפשטות, טבעי. עז, איזה. אתה יודע מה הדבר הבא שיקחו ממך במצרים? איך שאלנו אנחנו הילדים הטמבלים של ההורים שלנו כשלא הבנו כלום? למה לא התנגדתם? למה הלכתם כמו עז לטבח? למה לא עשיתם ככה? גם את זה אני אחתוך לכם. בגירות, עבדות, עינוי. אתם תהיו כל כך זרים, אתם תהיו כל כך גרים, שאפילו את הכוח לעשות ככה לא יהיה לכם. כתוב בפרשה, והיא בימים הרבים ההם, ויענחו בני ישראל, וימות מלך מצרים, והיא בימים הרבים ההם, וימות מלך מצרים, ויענחו בני ישראל מן העבודה. שאלתם את עצמכם פעם את השאלה הכי פשוטה? והיא בימים הרבים ההם, וימות מלך מצרים, איזה מלך? איזה מלך? המלך החדש, הרשע. נו, אז מה היה צריך להיות התגובה של אדם שפוי? ויהי בימים הרבים ההם וימות מלך מצרים, נו, תגובה. ויתמכו! ויעשו קידוש! ויעשו קידוש בסתר בלי שיתפסו. ויענחו? אתם רוצים לדעת מה זו עז שחתכו לה את הקרניים? כך מגיב יהודי גלותי. ויהי בימים הרבים ההם וימות מלך מצרים, ותאמר אמא, גבלת, לרשע הזה כבר התרגלנו, אבל איזה רשע יבוא מחר? את הרשע הזה אנחנו כבר מכירים. הרשע הזה הורג רק ילדים זכרים, ואולי מחר יבוא רשע שיהרוג גם נקבות. טוב ככה. מכירים? ויהי בימים הרבים ההם וימות מלך מצרים ויאנחו, זה תיאור הגלות. מה אתה נאנח כשחיה רעה כזאת מתה? כי מי ידע מה יהיה? אפילו עז אתה כבר לא. האיל, אתם יודעים מי זה האילים? אילי מואב, אילי נוויות ישרתונך. האיל זה הגביר, לא אריה. זה פילי פלאות. אריה זה עם ישראל בארץ. הגביר באוברסיז הוא איל. יש תאי ויש לו פייפ, והוא האילים שהולכים בראש כל האיזות. הוא לא האריה, האריה זה בוש. הוא האיל שבוש יודע שבלעדיו הוא לא יכול כלום, למה הוא החכם. מכירים? ככה נראה יהודי. אילי נוויות ישרתונך. אילי מואב יוחזה מורד. גם את האיל תיקח ותוותר. אז תבין מה זה עינוי. סתם, ככה, כינים, שכין, חושך, ככה, קיבלי. לא הגיוני. האילים בטח באו להס המנובל הרשע ואמרו לו, טיפש, כלכלית אתה הורס את הכל. והוא אמר להם, ממתי אבק אדם מדבר, וירה בהם במקום. אבל למה אבק אדם? הרי אתמול היינו היועצים הכלכליים שלך. כי אני האריה, ואתם חתיכת אילים אבק אדם, לא צריך אתכם בכלל. וממתי יש לך את הזכות לשאול למה? עז משולשת, עגלה משולשת, עין משולש. גמרנו? ותור וגוזל. אבא וילד. בלי קרניים, בלי רגליים, רק עם דבר אחד. הם יודעים לעוף. כל פעם שיבואו לחתוך אותם, הם יעופו לך. ואת הציפור לא בתר. ידוע תדע, כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם. ועבדום, ועינו אותם. ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. וצח, הדש ואחיו. זה בדיוק המשולש, משולש, משולש. שני דברים. לא ליפול בפרעו, ולא להיות פרעו. כי אני יכול לבוא הביתה ולהיות פרעו. שמעו דבר השם, אומר ישעיה הנביא, קציני סדום. האזינו תורת אלוקינו עם עמורה. מי זה קציני סדום? כמעט כסדום היינו לעמורה דמינו. לא כסדום, קציני סדום. לכן עשו לנו את הסיבוב. כדי להבין השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד, ולתרגם את זה בחלק האחד בזהירות מפרעוים, ובחלק השני בזהירות מפרעו. והידיעה איך אני אמור להוביל את העולם חזרה לספר בראשית פרק י' ד'. שבת שלום ומבורך.